פסחים, דף סמך א', מתחילים בעזרת השם, במשנה. מסופר בספר דרכי חיים על ראש השושלת המפוארת של אדמו"רי בית צאנז, כבוד קדושת מרן האדמו"ר, רבי חיים אלברשטם מצאנז, זכר צדיק וקדוש לברכה, שזקני הרב יהושע שפרכר, לפי איך שסיפר לי אבי מורי, שיחיה, זכה עוד להסתופף בצילו. מספרים עליו שבאחת השנים, כשהוא ישב בליל הסדר וערך את השולחן הטהור, כשהגיעו לפני אכילת האפיקומן בסוף הסדר, הוא פתח ואמר, ידועים דבריו הנשגבים של המקובל האלוקי, רבי מנחם עזריה, המכונה הרמ"א מפאנו, זכר צדיק לברכה, שחי לפני 400 שנה, בשנת 1000 תפ"ה, הוא כותב בספרו 10 מאמרות, חלק אם כל חי, חלק ג' אם כל חי, סימן חף ג', הוא כותב שם וזה הלשון. אמרו על אליהו, אליהו הנביא, שהוא מקריב תמידים בבית המקדש, אפילו היום, בזמן הזה, אין בית מקדש, הוא הרי חרב. ממשיך הרמ"א מפאנו וכותב, ואף על פי שהוא שומם, בכל זאת אליהו הנביא מקריב קורבנות תמידים בבית המקדש, שהרי בקדושתו הוא עומד. דברים מבהילים. כל יום אליהו הנביא בא לבית המקדש, למרות שהוא שומם, מקריב בו קורבן תמיד של שחר ותמיד של בן הארבעים. דברים תמירים ונעלמים. הוסיף האדמו"ר בעל הדברי חיים מצאנז ואמר, מן הסתם אליהו הנביא מקריב גם קורבן פסח. כל שנה, בערב פסח, בבית המקדש. אבל נשאלת השאלה, שאל האדמו"ר, הרי המשנה אומרת מסכת פסחים, כמו שאנחנו עכשיו נתחיל ונלמד, המשנה אומרת שאם שחטו את הקורבן פסח על מנת להאכילו שלא לאוכליו, כששוחטים את הקורבן פסח, אם מכוונים לשחוט אותו לצורך אנשים חולים, אנשים זקנים, שלא מסוגלים לאכול כזית מהקורבן פסח כשהוא צלוי, מהבשר שלו שהוא צלוי, או שהוא שחט את הקורבן פסח שלא למנויו, על אלה שלא נמנו, לא השתתפו יחד לרכוש את הכבש או את הגדי לקורבן פסח, והם לא נמנו יחד לאכול את הקורבן פסח בחבורה אחת. אם הכהן שחט את הקורבן פסח שלא לשם מנויו, לא בשביל אלה שנמנו עליו, או שהוא שוחט את הקורבן פסח לשם ערלים, כאלה שלא עשו להם ברית מילה, או ולטמאים, כאלה שהם טמאים, בכל המקרים האלה הקורבן פסח יהיה פסול. הקורבן פסח צריך לשחוט אותו לשם כאלה שיכולים לאכול ממנו, יכולים להיות מנויים עליו, לשם המנויים של הקורבן פסח. ואם כן, אמר האדמו"ר, הרי איך אליהו הנביא יכול לשחוט קורבן פסח אם אין מנויים שנמנו על הקורבן הזה? אם אין מישהו שיאכל מהקורבן הזה, אלא חייב להיות שהוא פשוט שוחט את הקורבן פסח, והמנויים של הקורבן פסח הם צדיקי הדור. ככה אמר האדמו"ר בעל הדברי חיים. והוא נותן כזית לכל אחד מצדיקי הדור. סתם את הדברים, ואז הביאו את האפיקומן לאדמו"ר, והוא אכל את האפיקומן בהתלהבות נוראה, עד שנראה למסובים שהוא כרגע אוכל כזית מהקורבן פסח. והם אף הם היו רואים כמו שומן של בשר צלי כאין נוטף מעל פני קודשו. כך מסופר בספר דרכי חיים, והמעשה הזה מפורסם, והוא מובא בעוד מקומות על הקדושה הנפלאה ועל המעלה הנשגבה של האדמו"ר, שהוא אמר דברים שנראים ממש נפלאים מאוד, נשגבים מבינת אנוש. אבל כך אמר, והדברים האלה הם דברים גדולים ביותר. אבל בכל אופן, אנחנו רואים שכשמקריבים קורבן פסח לשם אחד מהארבעה שהמשנה הזכירה, או אלה שלא יכולים לאכול, אלו מסוגלים לאכול כזית בשר צלי, או שלא נמנו, לא יחד התחברו עם הקורבן פסח הזה, או לערלים שלא עשו להם ברית מילה, או לטמאים, הקורבן הזה יהיה פסול. אבל אם הכהן או השוחט, מי ששחט את הקורבן פסח, שילב שתי כוונות יחד, גם לאוכליו וגם שלא לאוכליו, הוא שוחט את הקורבן פסח לשם חבורה כזאת, שיש שם את ראש המשפחה, יהודי מבוגר, זקן, שהוא אמנם לא מסוגל לאכול כזית מהבשר הצלי של הקורבן פסח, אבל שאר המשפחה צעירים יותר, הם כן מסוגלים לאכול מהקורבן פסח. באותה חבורה יש גם כאלה שמסוגלים לאכול, גם כאלה שלא מסוגלים, ולשמם שחטו את הקורבן פסח. או גם למנויו וגם שלא למנויו, שהוא שחט את הקורבן פסח לשם אלה שנמנו עליו, וגם לשם אלה שלא נמנו עליו, לשם שתי חבורות. או למולים ולערלים, גם כאלה שעשו ברית מילה וגם כאלה שלא עשו ברית מילה. לשם כולם הוא שחט, לשם חלק שנימולו וחלק שלא נימולו. או לטמאים ולטהורים, גם לטמאים וגם לטהורים, הוא שחט את זה לשם מקצת טמאים ומקצת טהורים, אז הקורבן פסח יהיה כשר. זה דבר אחד שמשנה מלמדת אותנו. דבר נוסף, אנחנו למדים מהפסוק שכתוב, ושחטו אותו כל קהל הדת ישראל בין הארבעים. קורבן פסח צריך להקריב אותו אחרי חצות. אבל אם שחטו לקורבן פסח קודם חצות היום של י' בניסן, הקורבן פסח יהיה פסול, משום שנאמר בין הארבעים. ושחטו אותו, כמו שאמרנו, כל קהל הדת ישראל בין הארבעים. זה הכוונה אחרי חצות. אם שחטו אחרי חצות. אבל ההלכה היא, כמו שלמדנו בתחילת הפרק בדף נ"ח, שקודם היו שוחטים את הקורבן תמיד, היה, הרי כל יום הם מקריבים שתי קורבנות קבועים, תמיד. קורבן תמיד בבוקר וקורבן תמיד בין הארבעים, תמיד של שחר ותמיד שבין הארבעים. קורבן פסח צריך להקריב אחרי תמיד שבין הארבעים. אם באו ושחטו קורבן פסח לפני תמיד של בין הארבעים, שחטו קודם לתמיד שבין הארבעים, בדיעבד כשר. אבל מה, מכיוון שלמדנו שצריך קודם להקריב את הקורבן תמיד שבין הארבעים, אבל אז בכל זאת, אחרי שחיטה, צריך להיזהר, לא לזרוק את הדם של הקורבן פסח, עד שישחטו את הקורבן תמיד שבין הארבעים, כדי שלפחות זריקת הדם של הקורבן פסח תהיה כסדרה אחרי תמיד של בין הארבעים. אז מה עושים כדי שהדם לא יקרוש, אם משהים אותו עד שישחטו את הקורבן תמיד שבין הארבעים? בלבד שיהיה אחד ממרס בדמו, שיבוא אחד וירבב את הדם כדי שהוא לא יקרוש, ובינתיים יזרקו את הדם של הקורבן תמיד, עד שיזרק התמיד, ואחר כך יזרקו את הדם של הקורבן פסח. אבל זה לא מעכב. אם נזרק הדם של הקורבן פסח לפני שהקריבו את הקורבן תמיד שבין הארבעים, לפני שנזרק הדם של קורבן תמיד שבין הארבעים, בדיעבד הקורבן פסח יהיה כשר. אז רואים שיש כאן בעצם, בזמן של קורבן פסח, יש דבר אחד שמעכב ודבר אחד שלא מעכב. צריך לשחוט קורבן פסח אחרי חצות ואחרי תמיד של בין הארבעים. אחרי חצות זה מעכב. אם שחטו קורבן פסח לפני חצות, הקורבן פסול. אבל אחרי תמיד שבין הארבעים זה לא מעכב. אם שחטו לפני תמיד שבין הארבעים, הקורבן פסח בדיעבד יהיה כשר. למדנו במשנה שאם שחטו את הקורבן פסח שלא לאוכליו, שלא למנויו, הקורבן פסול. מבאר את הברייתא, תנו רבנן, כיצד שלא לאוכליו? אז הברייתא מביאה, כמו שהסברנו, שהוא שחט את הקורבן פסח לשום חולה או לשום זקן, שאין להם מסוגלות לאכול כזית בשר צלי מהקורבן פסח. כיצד שלא למנויו, גם פה הברייתא מבארת את מה שהסברנו במשנה, שאם נמנו עליו חבורה זו, והשוחט במקום להקריב את הקורבן פסח לשם אותה חבורה שנמנו עליו, שחטו לשם חבורה אחרת, אז הקורבן יהיה פסול. ובמשנה למדנו עוד שתי פסולים. חוץ משלא לאוכליו ושלא למנויו, גם אם שחטו לשם ערלים או לשם טמאים, הקורבן פסח יהיה פסול. מנה נמילה, מאיפה לומדים שהקורבן פסח הזה יהיה פסול? לתנו רבנן, הפסוק אומר, קורבן פסח, כל משפחה צריכים לקחת, כמו שתורה אומרת, ויקחו להם איש שה לבית אבות, שה לבית. כל בית אבות, כל בית לוקחים שה. בשביל קורבן פסח. ואז, אם כל המשפחה היא משפחה קטנה, ואם ממעט הבית מיות משה, הבית הוא מועט. אם לא יכולים לאכול שה, המשפחה הקטנה הזאת לבד, מה עושים? דופקים אצל השכן. אתה רוצה להשתתף איתנו עם הקורבן פסח, נאכל יחד בחבורה אחת? אפשר. לקח הוא ושכנו הקרוב אל ביתו, ואז כותבת התורה, במכסת נפשות. מה זה במכסת נפשות? מלשון מכסה, מלשון מניין. במניין נפשות, איש לפי אוכלו, תחוסו, גם פה זה מלשון מניין, מכסה, תחוסו על השה, תימנו על השה. לומדים מפה, במכסת מלמד שאין הפסח נשחט, אלא למכסה שלו, למניין שלו, למנויו. יכול שחטו שלו למנויו, אז הוא לא עשה בסדר, יהיה כעובר על המצווה, אבל בדיעבד אולי נאמר וקשר. תלמוד לומר, במכסת נפשות איש לפי אכלו, תחוסו. כתוב פעם שנייה שזה צריך להיות למנויו. הכתוב שנב עליו פעם נוספת, כדי ללמד שזה מעכב, לעכב, שאם לא שחטו את הקורבן פסח למנויו, הקורבן יהיה פסול. ככה לומדים חכמים. רבי אומר, הוא מסכים עם ההלכה של חכמים, כמו שתוספות פה מסביר במקום, הוא לא חולק על חכמים בהלכה, רק איך לומדים את זה. לפי דעתו, בשביל ללמד שמעכב שחייבים לשחוט את הקורבן פסח למנויו ולא לשם, שלא למנויו, לא צריך בשביל זה שהכתוב יהיה שונה עליו לעכב, כך מסביר התוספות ריד. מספיק עצם זה שכתוב במכסת נפשות, זה אומר שחייבים לשחוט את הפסח למנויו, ואם שחט את זה שלא למנויו, הקורבן פסח יהיה פסול. החתם סופר מסביר מה באמת הסיבה שלא צריך פה לכתוב פעם נוספת כדי ללמד שזה מעכב. הרי בדרך כלל הכלל הוא שכשכותבים פעם אחת, זה אומר שכך צריך לעשות למצווה. כתוב פעם נוספת, זה אומר שזה מעכב. כאן, כאן זה שונה, שאפילו שזה כתוב לימוד פעם אחת, שצריך לשחוט את הקורבן פסח למנויו, בכל זאת לפי דעתו של רבי, זה מעכב. אז אם כן, לפי דעתו של רבי, מה לומדים מהמילה תחוסו? הוא אומר, תחוסו, לשון סורסי הוא, הכוונה לשון ארמי סורי, שהוא דומה מאוד לארמית של בבל, אומרים, תחוסו מלשון תשחטו. כאדם שאומר לחברו, כוס לי תלה זה, תשחוט לי תלה זה. אז לפי דעתו של רבי, מתחוסו לומדים שבשעת שחיטה, זה הזמן שמחשבת האוכלים מעכבת. זאת אומרת שאם השוחט שוחט את הקורבן פסח שלא לאוכליו, לכאלה שאין להם מסוגלות לאכול קורבן פסח, כמו זקנים חולים, אז הקורבן פסח יהיה פסול. אבל אם זריקת אדם נעשתה שלא לאוכליו, אז הקורבן פסח לא יהיה פסול. זה מה שכתוב, איש לפי אוכלו תחוסו. לפי אוכלו, מי שמסוגל לאכול, בשבילו צריך לשחוט. זאת אומרת, רק השחיטה מבין ארבע עבודות, הרי יש ארבע עבודות בקורבן שמעכבות. שחיטה, קבלת אדם, הולכתו אל המזבח וזריקתו על גבי המזבח. הפסול הזה שחושב המקריב את הקורבן, שהוא שוחט את הקורבן שלא לאוכליו, לכאלה שלא מסוגלים לאכול את הקורבן פסח, חבורה בבית אבות, מושב זקנים, נווה הורים, כאלה אנשים שאין להם מסוגלות לאכול קורבן פסח, אם לשמם הוא שחט את הקורבן פסח, אז אם הוא חשב את זה בשעת שחיטה, הקורבן יהיה פסול. אם הוא חשב את המחשבה הזאת בשעת קבלה או הולכה זריקה, הקורבן פסח יהיה כשר. מאיפה לומדים את זה? אומר רבי, מזה שכתוב לפי אוכלו תחוסו. זאת אומרת, תחוסו זה תשחטו. תשחטו לשם לפי אוכלו בשביל כאלה שיש להם מסוגלות לאכול. אז זה חידוש בפני עצמו, שיש מחשבת אוכלים רק בשחיטה. זאת אומרת, שצריך לחשוב לשם אלה שיאכלו את הקורבן פסח, אלה שמסוגלים לאכול קורבן פסח בשחיטה. אבל אם הוא חשב בשחיטה שהוא שוחט לשם כאלה שלא מסוגלים לאכול, אז הקורבן פסול. אבל אם בשעת זריקה הוא חשב שהוא זורק את הקורבן פסח לשם כאלה שלא מסוגלים לאכול, הקורבן פסח יהיה כשר. כי רק בשעת שחיטה זה מעכב הכוונה הזאת. מאיפה רבנן לומדים אם כן? שיש מחשבת אוכלים רק בשחיטה ולא בזריקה. אז מסבירים המפרשים שהם לומדים את זה מזה שכתוב, ושחטו אותו כל קהל הדת ישראל בין הארבעים, ושחטו אותו כל קהל הדת ישראל. לומדים שבשחיטה זה הזמן שמעכב כוונת אוכלים, ולא בזריקה. טוב, אז אם כן, למדנו באמת פה בברייתא, מאיפה לומדים, שאם שחטו קורבן פסח שלא למנויו, אלא לשם חבורה אחרת, הקורבן פסח יהיה פסול. השכחן שלא למנויו. שלא לאוכליו מנהלן, מאיפה לומדים שאם שוחטים קורבן פסח, בשביל כאלה שלא מסוגלים לאכול קורבן פסח, זה יהיה פסול. אמר קרא, איש לפי אוכלו תחוסו, לפי אוכלו הכוונה, רק מי שמסוגל לאכול. אבל חולה או זקן או אפילו הרל שלא יכול לאכול קורבן פסח, אז עליהם אי אפשר לשחוט קורבן פסח, גם אם הם מנויים. דיינו. גם אם מנויים על הקורבן פסח, אם יש פה כאלה שנמנו על הקורבן פסח, שהם לא יכולים לאכול את הקורבן פסח, ושחטו לשמם, הקורבן פסח יהיה פסול. ויש הקש בין איש לפי אוכלו לבין תחוסו. שתחוסו זה מלשון מניין. לומדים שיש הקש בין מחשבת שלא למנויו, לבין מחשבת שלא לאוכליו. ולגבי שלא למנויו כתוב גם במכסת נפשות וגם תחוסו, זה כתוב פעמיים, הכתוב שנה עליו לעכב, אז אנחנו יודעים שלעניין מחשבת שלא למנויו, אם חשב הכהן מחשבת שלא למנויו, הקורבן יהיה פסול. אז אם כן, גם כשהוא חושב לשם שלא לאוכליו, כאלה שלא יכולים לאכול את הקורבן פסח, גם בדיעבד הוא יהיה פסול, כי יתקש אוכלים למנויים. אם כן, למדנו חידוש גדול בקורבן פסח, שכשמקריבים את הקורבן לשם כזה שלא יכול לאכול את הקורבן, אם הוא זקן וחולה, שלא מסוגל ללעוס כזית בשר צלי, או שהוא ערל שלא עשו לו ברית מילה, שלכן הוא לא יכול לאכול מהקורבן פסח. אם שוחטים, אם מקריבים לשמו, אז יש מקרים שהקורבן יהיה כשר, ויש מקרים שהקורבן יהיה פסול. אם הקריבו את הקורבן לשם ערל, לדוגמה, לשם ערל, תלוי באיזה עבודה מבין העבודות חשבו שמקריבים את זה לשם הערל. אם חשבו בשעת שחיטה, שחטו את הקורבן פסח לשם ערל, אז הקורבן יהיה פסול. אבל אם זרקו את הדם לשם ערל, זרקו דם של קורבן פסח לשם ערל, שבחבורה, שבמנויים, הקורבן פסח יהיה כשר. עכשיו כאן נשאלת שאלה חדשה, ופה הגמרא עוברת לנידון חדש. בהמשך למה שאמרנו. אנחנו יודעים שאם שחטו לשם ערל זה פסול, זרקו לשם ערל זה כשר. אם שחטו קורבן פסח, מתוך כוונה שהשחיטה באמת תהיה לשם אלה שנימולו. אבל הזריקה תהיה לשם ערל. אתה לא חושב את שהזריקה תהיה לשם ערל בשעת הזריקה עצמה. הוא חושב את זה בזמן שהוא עדיין שוחט. הוא שוחט את הקורבן פסח, והוא חושב עכשיו גם על השחיטה וגם על הזריקה. הרואה את הנולד כזה. הוא חושב כרגע, השחיטה לא תהיה לשם הערל, אבל הזריקה תהיה לשם הערל. ככה הוא חושב בשעת שחיטה. האם הקורבן פסול או לא? שחטו, שהשחיטה תהיה לשם מולים, כאלה שעשו להם ברית מילה. אבל בשעת שחיטה הוא מכוון על מנת שיתכפרו בו הערלים בזריקה. שהזריקה תהיה לשם אלה שלא עשו להם ברית מילה, לשם הערלים. והוא מחשב את זה בשעת שחיטה, לא שהוא מחשב את זה בשעת זריקה. שתי הכוונות הוא מחשב בשעת שחיטה. יש פה שתי דעות. רב חיסדא אמר פסול ורבא אמר כשר. למה רב חיסדא אמר פסול? כי לפי דעתו יש מחשבת ערלים בזריקה. מועיל שבשעת שחיטה הכהן חושב שהזריקה תהיה לשם הרעלים. והוא יוכיח את זה תכף מסוף דברי הברייתא, הוא ינסה להוכיח את זה מסוף דברי הברייתא שמיד נביא. רבא אמר, כשר, כי לפי דעתו אין מחשב את הרעלים בזריקה, לא רק שכשהוא זורק את הדם הוא לא יפסול את הקורבן פסח, אם הוא חושב שהוא זורק את הדם של הקורבן פסח לשם הרעלים. אלא אפילו אם בשעת שחיטה הוא חושב שהזריקה תהיה לשם הרעלים, גם אז הקורבן פסח לא ייפסל. ורבא ורב חיסדא, שניהם מנסים להוכיח את השיטה שלהם מסיום דברי הברייתא הבאה. אמר רבא, מינה אמינא לה, מאיפה אני לוקח את החידוש? שבשום פנים ואופן, מחשבה לשם הרעלים לא פוסלת בזריקה. לא כשבשעת זריקת הדם של קורבן פסח מחשבים שהזריקה תהיה לשם הרעלים, ואפילו לא בשעת שחיטה אם חושבים שהשחיטה תהיה לשם נימולים, אבל הזריקה תהיה לשם הרעלים. אפילו אם בשעת שחיטה חושבים על הזריקה, זה גם כן לא פוסל. מאיפה אני לוקח את זה? אז הגמרא עכשיו מביאה ברייתא. בסיום ממש, בדיוק בדברי הברייתא, רבא ינסה להוכיח את השיטה שלו. דתניא. הברייתא כאן עוסקת במשפחה מפוארת. זרע ברך השם, שבאים כולם יחד לירושלים להקריב קורבן. זה משפחה מורחבת, כולל כל הבני דודים. ויש את הסבא, ראש המשפחה, וכל הבנים והחתנים שלו, הבנות והקלות, והנכדים והנכדות, כולם יחד עולים לירושלים להתאחד, לעשות יחד קורבן פסח. עכשיו, יש איזשהו סיפור כואב במשפחה הזאת. אחת מהמשפחות של הבני דודים, או אחד הדודים, בבית של אחד מהבני דודים, שמה קרו טרגדיות נוראיות. מה קרה? נולד להם בן אחד, באו לעשות לו ברית מילה, והוא מת מחמת ברית המילה. באים עוד אחד, ככה מתו אחיו מחמת מילה. אז ההלכה היא שברגע שנולד אחרי זה בן נוסף, אחרי שמתו אחיו מחמת מילה, את הבן הזה משאירים ערל, לא מלאים אותו. בסכנה. אז הוא ערל, כל החיים שלו. עכשיו, יש כאן בתוך כל המשפחה המורחבת, יש פה גם נכדים שהם ערלים. שומרים מצוות, הכל בסדר איתם. אסור להם למול את עצמם אפילו. אבל הם ערלים. אבל התורה אומרת, וכל ערל לא יאכל בו בקורבן פסח. עכשיו, נשאלת השאלה, שבאים ומקריבים קורבן פסח, ושוחטים את הקורבן פסח, לשם אותה החבורה, אותם המנויים, שביניהם יש גם ערלים. יכול לפסול אותו ערל, את כל בני החבורה הבאים עמו. אולי נאמר שאי אפשר לצרף ערלים בכלל לחבורה הזאת של קורבן פסח. צריך לשים לב שהברייתא כאן עוסקת במקרה שונה מהמקרה שעליו דיברו רבא ורב חיסדא. היא לא מדברת שבשעת שחיטה מחשבים על הזריקה. לא, מדברים פה שבשעת שחיטה מחשבים על השחיטה. אלא שלא כולם ערלים, לא שוחטים לשם רק ערלים, אלא גם לשם ערלים וגם לשם נימולים. יש פה משפחה שכולם עשו ברית מילה כדת וכדין, ויש רק מקצת שהם ערלים. ועל זה הברייתא מדברת. והברייתא אומרת שהקורבן פסח הזה יהיה כשר. בסוף הברייתא לומדת את זה מפסוק. סוק וכל ערל לא יאכל בו. בסוף לומדים באמת שככה, שאם יש חלק מהקבוצה שהם ערלים, עדיין הקורבן פסח יהיה כשר, אפילו אם שחטו, שהשחיטה תהיה לשם גם כאלה שהם נימולו, וגם חלקם שהם ערלים. על זה הברייתא מדברת, ועם הברייתא הזאת תכף אנחנו ננסה להוכיח מה הדין לגבי שבשעת שחיטה חשבו על הזריקה לשם ערלים. זה אנחנו נראה בהמשך בסוף הברייתא, איך שרב חיסדא מוכיח לשיטתו ורבא מוכיח לשיטתו. בכל אופן, יש לנו כאן אפשרות ללכת בשני דרכים. דרך אחת תלמד אותנו שהקורבן פסח יהיה כשר אם שחטו אותו גם לשם נימולים וגם לשם ערלים. ודרך שנייה תגיד שזה, משם נלמד שזה יהיה פסול, ואז נראה לאיזה מבין שני הדרכים אנחנו צריכים, באיזה דרך אנחנו צריכים ללכת. מצד אחד ודין הוא, אפשר ללמוד מבניין אב. כמו שכבר אמרנו כמה פעמים, בניין אב זה הכוונה שכשבמצווה אחת יש הלכה, ההלכה הזאת היא כמו בניין אב, שמלמדת למקומות אחרים גם כן את אותה ההלכה, אלא אם כן במקומות אחרים הם לא דומים למקום הזה, למצווה הזאת. בכל אופן, לומדים מבניין אב להכשיר את הקורבן פסח הזה. איך? הרי אפשר לדמות אורלה לטומאה. הרי אויל ואורלה פוסלת. אורלה הכוונה ארל. יהודי שלא עשה לו ברית מילה. פוסלת עם שוחטים קורבן פסח לשם ארל, רק לשם ארל, הקורבן פסח ודאי פסול. וכן, טומאה פוסלת, גם כששוחטים קורבן פסח לשם טמאים, הקורבן פסח יהיה פסול. אז אם כן, בטומאה יש הלכה. מה טומאה? לא עשה במקצת טומאה ככל טומאה. זאת אומרת, אנחנו לא מחמירים בטומאה, שכמו שאם מקריבים, שוחטים קורבן פסח רק לטמאים, הקורבן יהיה פסול, ככה גם אם יש פה חלק מהחבורה שהם טמאים, הקורבן כבר יהיה פסול. לא, אם יש פה חלק מהחבורה שהם טמאים, הקורבן יהיה כשר. אז מאיפה לומדים את זה? הגמרא בהמשך תבאר, מאיפה לומדים שלעניין טומאה פשוט לנו, שאם יש רק מקצת טמאים זה יהיה כשר. בהמשך גם נלמד הגמרא מביאה עוד דרך להסביר מה הכוונה טומאה, שחלק מהקורבן נטמא. לא ניכנס לזה כרגע, כי רש"י לומד טומאה, שהגמרא כרגע אומרת, הכוונה שחלק מהאנשים שבחבורה טמאים. בכל אופן, שחלק מהיהודים שבחבורה טמאים ושחטו קורבן פסח לשם כל החבורה, אז הקורבן יהיה כשר, כי שחטו את זה גם לשם הטהורים. אז אותו דבר גם נלמד מהבניין אב שכתוב לעניין טומאה, נלמד גם לעניין הראל. שאם כל החבורה הם עשו ברית מילה ויש פה רק חלק מהם שהם ערלים ושחטו לשם כל החבורה, הקורבן גם יהיה כשר, זה דרך אחת. או כלך לדרך זו, אפשר ללכת לדרך שנייה ולפסול את הקורבן ששחטו אותו לשם, גם לשם ערלים וגם לשם נימולים. הועיל ואורלה פוסלת, אם יש ערלים, אם שחטו קורבן פסח לשם כאלה שלא נימולו, זה פוסל את הקורבן. וכן, זמן פוסל, אם מקריבים את הקורבן, ובשעת הקרבת הקורבן, המחשבה היא שהקורבן הזה מקריבים אותו לשם שהוא יאכל אחרי הזמן שהתורה הקציבה לאכילתו. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים פה למשל על קורבן פסח, שצריך לאכל בליל הסדר, בא הכהן ומקריב את הקורבן לשם זה שהקורבן פסח יאכל יום אחר, אחרי זמנו. זה מחשבת פיגול, הקורבן הופך להיות פיגול. שם אין הבדל אם הכהן חושב על כל הקורבן שהוא יאכל אחרי הזמן, או שהוא חושב, תראה, בטח המשפחה הזאת, החבורה הזאת, יספיקו לאכול כמעט את כל הקורבן, אבל אני שוחט את זה על מנת שהם יוכלו, אם יישאר להם קצת מהקורבן, יוכלו לאכול את זה אחרי הזמן, שכזית אחד מתוך הקורבן יאכל אחרי הזמן. אפילו שהוא חושב רק על כזית אחד, שמהקורבן הזה הוא מקריב את הקורבן, על מנת שכזית אחד ממנו יאכל אחרי הזמן, כל הקורבן נפסל. אז אם כן, אולי נאמר שאותו דבר גם לעניין, כשהוא שוחט קורבן פסח, אפילו שאחד מתוך החבורה הוא הראל, והוא שוחט לשם, גם לשם אותו אחד, כבר כל הקורבן פסח אולי יהיה פסול, זאת הדרך השנייה. הועיל ואורלה פוסלת וזמן פוסל. אם יש בחבורה כאלה שלא נימולו, אם שחטו לשמם זה פסול, וגם אם שחטו את הקורבן למנת שיחל אחרי הזמן, זה גם פסול. אז אולי נאמר שמחשבת חוץ לזמנו נלמד להראל מה זמן, אפילו מקצת זמן, עשה בו אפילו מקצת זמן ככל זמן. אם הכהן מקריב את הקורבן על מנת שרק כזית אחד יאכל אחרי זמנו, כבר זה כולו פיגול. אף אורלה, אז גם לעניין, אם יש, מקריבים קורבן פסח, שוחטים אותו לשם ארל, עשה בה מקצת אורלה, ככל אורלה. אולי גם פה נאמר, שאפילו אם הוא שוחט את הקורבן פסח לשם חבורה שרובם נימולו, ויש שם רק מקצת ארלים, אולי נאמר שזה כבר פוסל את כל הקורבן. אז יש לנו כאן שני דרכים ללכת בהם. עם הערל. דרך אחת לדמות אותו לתמה, שאם יש פה חבורה שאחד מהם הוא תמה, ושחטו לשם כל החבורה, אז הקורבן יהיה כשר, כי מקצת תמאים לא פוסלת. ומצד שני אפשר ללכת בדרך השנייה, לדמות את הערל למחשבת חוץ לזמנו, ששם אפילו אם חושבים לכזית אחת, שהוא יאכל אחרי זמנו, כבר כל הקורבן הופך להיות פיגול. לאיזה דרך נלך? נראה למי הערל יותר דומה. האם הוא יותר דומה לתמאים, או שהוא יותר דומה למחשבת מחוץ לזמנו של פיגול? מצד אחד, עדיף ללמוד להקל ממחשבת טמאים. למה? דנין את הערל שהוא דבר שאינו נוהג בכל הזבחים. כל קורבן ששחטו אותו לשם ערל, הקורבן לא נפסל, רק בקורבן פסח הוא נפסל. נדן אותו מדבר שאינו נוהג בכל הזבחים, מטומאה. כל קורבן ששוחטים אותו לשם אדם טמא, הקורבן הזה לא פסול. אז אם כן, יש מחנה משותף בין טמאים לבין הראל, שבשניהם כל הקורבנות, אם מקריבים לשם טמא או לשם הראל, הקורבן כשר, ורק בקורבן פסח הקורבן יהיה פסול. אז אם כן, רואים שהוא דומה הראל לטמא. מצד שני, ואל יוכיח, מצד שני, אל תוכיח מהפסול של זמן שהוא נוהג בכל הזבחים. כל קורבן ששחטו אותו על מנת שהוא יאכל אחרי הזמן, הקורבן הזה יהיה פסול. וגם כאלה קורבנות שלא אוכלים אותם, כמו קורבן עולה, אז גם יש מחשבת זמן. אם הוא חושב שיקטירו את הקורבן, יקטירו את הבשר אחרי הזמן, זה גם כן מחשבת חוץ לזמנו. בכל הקורבנות שהיה מחשבת חוץ לזמנו, אז זה לא דומה למחשבת הראל, שהוא מקריב את הקורבן לשם הראל, שזה נוהג רק בקורבן פסח. זה, יש לי סיבה טובה ללכת בדרך הזאת, להקל, כשיש מקצת הרלים בחבורה ושחטו גם לשמם, למר שהקורבן יהיה כשר, ולדמות את זה לטמא. או, יש לי אפשרות להחמיר, כלך לדרך זו, אולי אני לך דרך המחמירה יותר. לומר שדנים את הרל, שהוא דבר שהוא לא הותר מכללו. הרל אסור לו לאכול שום קורבן. אדם שלא נימול, אסור לו לאכול שום קורבן. הוא דבר שלא הותר מכללו. אני מעדיף ללמוד את זה מדבר שלא הותר מכללו, ממחשבה שהכהן מקריב קורבן על מנת שהוא יאכל אחרי הזמן שלו. שאין שום קורבן שמותר לאכול. הוא לא הותר בשום צורה שהיא. אסור לאכול שום קורבן שבשעת ההקרבה שלו חשבו שהוא יאכל חוץ לזמנו, הוא הופך להיות פיגול. אז אם כן, עדיף לי ללכת בדרך הזאת, לומר שהראל נלך איתו בדרך של חוץ לזמנו, בדרך של פיגול. ואל תוכיח טומאה שאותרה מכללה. אם נאמר, כל הציבור טמאים, או אולי אפילו רוב הציבור טמאים, אז טומאה הותרה בציבור. ויהיה אפשר אפילו לאכול במקרים מסוימים קורבן פסח בטומאה. זאת אומרת, יש מקרים שטומאה הותרה. אז אם כן, זה לא דומה. הראל יותר דומה בעניין הזה למחשבת חוץ לזמנו, שזה אף פעם לא מותר לאכול קורבן שחשבו על המחשבת חוץ לזמנו. אז אותו דבר גם, הראל, אין אף פעם יותר להראל לאכול קורבן פסח. הוא לא הותר מכללו. אז אם כן, עדיף לדמות הראל למחשבת חוץ לזמנו, מאשר לדמות את הראל לטומאה, שטומאה, יש מקרים שהיא כן מותר לאכול בשר של קורבן פסח בטומאה. אז יש לנו פה בעצם שני דרכים שהראל יכול ללכת בהם. או שהוא הולך בדרך והוא ילמד מטמא, ואז נאמר שמכיוון ש... אם יש בתוך חבורה גם אחד שהוא טמא ושחטו את הקורבן פסח גם לשמו, הקורבן יהיה כשר, אז ככה גם אם יש בתוך החבורה הראל ושחטו גם לשמו, הקורבן יהיה כשר. או מצד שני, אפשר ללכת עם הראל בדרך השנייה ולהגיד שהוא ילמד ממחשבת חוץ לזמנו. כמו שכשחושבים בקורבן, מחשבת חוץ לזמנו, אפילו אם חשבו את זה רק על כזית אחד מהקורבן, שהוא יאכל אחרי הזמן, זה כבר פוסל את כל הקורבן. אולי גם נאמר שאם יש הראל אחד בתוך חבורה שלמה ושחטו לשם כל החבורה, והראל ביניהם, אז כל הקורבן יהיה פסול. אז אם כן, אין לנו שום דרך לומר דווקא ללכת בדרך הזאת יותר מאשר בדרך השנייה, כי כל אחת מהדרכים יש לנו סיבה טובה למה ללכת בדרך הזאת. כי מצד אחד, הראל דומה יותר לטומאה, כי הם שייכים רק בקורבן פסח. כששוחטים קורבן לשם הראל או לשם טומאה, זה פסול רק בקורבן פסח. בשאר הקורבנות, אם אתה שוחט לשם הראל או לשם טמא, הקורבן לא נפסל. אז הראל דומה לטומאה. מצד שני, הראל דומה יותר לזמן. למחשבת חוץ לזמנו, כי אין אף פעם שזה מותר. אף פעם הוא לא הותר מהכלל של האיסור שלו. הראל אף פעם אסור לו לאכול קורבן פסח, וקורבן פיגול אסור אף פעם לאכול מקורבן פיגול. שחשבו עליו מחשבת שהוא יאכל מחוץ לזמנו, הקורבן הזה נאסר. לעומת זאת, טומאה שונה, כי טומאה לפעמים מותרת. טומאה הותרה בכללה, בציבור, כשכל הציבור טמא, יש מקרים שמותר אפילו לאכול בשר של קורבן פסח בטומאה. אז אין לנו דרך אחת מבין שני הדרכים להעדיף. בשביל זה, אומרת הברייתא, התלמוד לומר, זאת חוקת הפסח. מה הקשר? אז נציין שבהמשך הפרשה כתוב, כל הראל לא יאכל בו. אבל עדיין, איך אתה רואה מהפסוקים האלה, שאם שחטו קורבן פסח באותה משפחה מורחבת שדיברנו עליה, שבמשפחת המשפחות מתוך המשפחה מורחבת חלק מהבני דודים הם ערלים ושוחטים את הקורבן פסח לשם כל המשפחה, מאיפה נלמד שהקורבן פסח הזה יהיה כשר? איך נלמד את זה מהפסוקים? אז הגמרא מביאה שני הסברים. אבל קודם כל יש פה דבר אחד שזה לפי כל ההסברים. מהי זאת? מה לומדים מזה שכתוב זאת חוקת הפסח? אי לימה, הרי מילה זאת זה בא למעט זה ולא משהו אחר. דקולה עולה פסלה. רק אם הוא לקח משפחה שלמה ששם כולם ערלים ולשמם הוא שחט את הקורבן פסח, רק אז זה יהיה פסול. זאת חוקת הפסח, דווקא כשהוא שוחט לשם חבורה שהיא כולה ערלים, או רק לשם ערלים, אז זה יהיה פסול. אבל אם מקצתה, לא פסלה. אם חלק מהחבורה הם ערלים וחלק מהחבורה הם נימולו, והוא שחט לשם כל החבורה, זה לא פוסל? מה, זה לומדים מזאת? לא. היימי וכל ערל נפקה. לומדים את זה מזה שכתוב, וכל ערל לא יאכל בו. שדווקא אם הוא שחט את הקורבן רק לערלים, אז הקורבן הזה נפסל. אל עליו, הכי קטן, וכי לא זה הכוונה של הברייתא. בינתיים, עד עכשיו אין הבדל בין רבא לבין רב חיסדא. תכף נראה איפה הם מתפצלים. תלמוד לומר, וכל ערל. מה לומדים מ"וכל ערל"? שדווקא כולה עורלה פסלה, מקצתה לא פסלה. שאם שחטו את הקורבן פסח רק לשם ערלים, אז זה יהיה פסול. אבל אם שחטו את זה גם לשם ערלים וגם לשם נימולים, זה לא יהיה פסול. זהו, עד לכאן בינתיים סיכמנו, השלמנו את הברייתא. הברייתא הזאת, בסופו של דבר, קיבלה את מה שהיא צריכה. היה לנו שאלה, מה עושים ממשפחה כזאת שיש פה חלק שהם ערלים, ושוחטים את הקורבן פסח לשם כל המשפחה, האם זה יהיה כשר או לא? ניסינו להגיד, לדמות את זה לשני דרכים, ואמרנו שאין לנו עדיפות לאחת הדרכים. בסוף לומדים את זה מפסוק מפורש, וכל ערל לא יאכל בו. דווקא אם שחטו את הקורבן רק לשם עורלה, אז זה יהיה פסול. אבל אם זה גם לשם נימולים וגם לשם ערלים, זה יהיה כשר. עד כאן זה בינתיים. לפי כל הדעות ואין בזה ויכוח, והשלמנו בעצם את הנושא הזה. עכשיו ניתנה ראש ונשובה, נחזור חזרה לוויכוח בין רב חיסדא לבין רבא. אחרי שסיימנו את הנושא, שכולה עסק רק בעניין שחיטה נטו, שחיטה בלבד. דיברנו עכשיו רק כשהמחשבה ששחטו את הקורבן לשם ערלים, הייתה המחשבה רק בשחיטה. וכששוחטים לשם ערלים, ודאי שהקורבן יהיה פסול. והספק היה מה יהיה כששוחטים גם לשם ערלים וגם לשם נימולים, אמרנו שאז זה יהיה כשר. עכשיו חוזרים חזרה לוויכוח בין רבא לבין רב חיסדא, במקרה שונה, שהשחיטה הייתה רק לשם נימולים. אבל בשעת שחיטה הוא כבר מתכנן מה יהיה עם הזריקה. והוא אומר שהזריקה תהיה לשם ערלים. זה הנושא של רבא ורב חיסדא. וכל אחד מהם מנסה מהברייתא הזאת להוכיח לפי שיטתו. ועכשיו, קודם כל, רבא מנסה להוכיח, כמו שיטתו, שהוא סובר שהקורבן יהיה כשר, כי אי אפשר בשעת שחיטה לחשוב על הזריקה. אי אפשר בשעת שחיטה לחשוב מחשבת אוכלים על הזריקה, כי מכיוון שבזריקה לא שייך מחשבת אוכלים, כמו שאם בזריקה עצמה הוא היה זורק את הדם של הקורבן פסח לשם ערלים, זה לא היה נפסל, כי הרי למדנו שרק בשעת שחיטה נפסל מחשבת שלא לאוכליו, והערלים זה גם כן כמו שלא לאוכליו, אז גם כשהוא בשעת שחיטה חושב על הזריקה, זה גם כן לא פוסל. זה דעתו של רבא, והוא מוכיח את זה מהברייתא הזו. מה למדנו כאן בברייתא? שאם בשעת שחיטה האדם שחט קורבן פסח לחבורה כזאת שמקצתם נימולים ומקצתם ערלים, הקורבן פסח יהיה כשר. מאיפה לומדים את זה? וכל ערל לא יאכל בו, דווקא אם שוחטים את הקורבן פסח רק לערלים זה יהיה פסול. אבל אם מקצתם ערלים, מקצתם נימולים, כשר. עכשיו ממשיך רבא לפי הנוסח שלו, תכף נראה לפי הנוסח של רב חיסדא. וכי תימא הוא הדין לזריקה. אם תאמר, כמו שרב חיסדא רצה לומר, שגם אם בשעת שחיטה הוא חשב, את השחיטה אני עושה לשם נימולים, אבל את הזריקה, אני עכשיו בשעת שחיטה חושב שהזריקה תהיה לשם ערלים. אולי נאמר שגם אז הקורבן יהיה פסול. אולי נאמר שאז הקורבן יהיה פסול. דקולה אורלה מי הפסלה? תמוד לומר, זאת חוקת הפסח. זה בא למעט. רק בשחיטה. הוא דקולה אורלה מי הפסלה. רק כשהוא שוחט את הקורבן פסח לשם הרעילים, רק לשם הרעילים, זה יהיה פסול. אבל אם הוא בשעת שחיטה חושב על הזריקה שתהיה רק לשם הרעילים, אז זה יהיה כשר. אבל זריקה, אפילו כולה אורלה נמי לא פסלה. נשאלת השאלה, וכי תימא, מהי כולה דזריקה? למה זריקת אדם שקורבן פסח היא כל כך קלה, שאם חושבים בשעת זריקה, אם חושבים בשעת שחיטה שהזריקה תהיה לשם הרעילים, זה לא פוסל את הקורבן? הסיבה היא פשוט מאוד, דאין מחשבי תוכלים בזריקה. כי הרי המחשבה ששוחטים קורבן פסח לשם כאלה שלא יכולים לאכול את הקורבן פסח, היא נאמרה רק בשחיטה, היא לא נאמרה בזריקה, כמו שלמדנו מפסוק. איש לפי אוכלו, תחוסו, שדווקא, שצריך לשחוט לשם כאלה שיכולים לאכול, זה נאמר דווקא על התחוסו, רק על השחיטה. רק בשחיטה, כוונה ששוחטים לשם כאלה שהם הרעילים, רק אז זה פסול, אבל הזריקה לשם הרעילים כשרה. זה לפי דעתו של רבא. ורבא סובר שאם בשעת שחיטה הוא חושב שהזריקה תהיה לשם הרעילים, אז הקורבן לא נפסה. רב חיסדא, ומהסיום הזה של הברייתא לומד הפוך, אדר רבא, לאידך גיסא. אני מסכים איתך שמה שכתוב תלמוד לומר וכל הרעיל, זה מלמד שכששוחטים לשם הרעילים, כולה אורלה פסלה. אבל כמו שהברייתא חידשה, שאם בתוך כל המשפחה המורחבת יש מקצתה של הרעילים, ושחטו את הקורבן פסח גם לשם הנימולים וגם לשם הרעילים, לא פסלה. אבל בהמשך רב חיסדא לומד אחרת מרבה. זריקה אפילו מקצתה נמי פסלה. אם בשעת שחיטה חשבו שהשחיטה תהיה לשם, שהשחיטה תהיה אמנם לשם כאלה שיכולים לאכול את הקורבן פסח, אבל בשעת שחיטה הוא חושב על הזריקה שהיא תהיה לא רק לשם הרעילים, אני אומר שזה יהיה פסול, אלא אפילו אם בשעת שחיטה הוא חושב שהזריקה תהיה בשביל חבורה כזאת שחלקם הרעילים וחלקם נימולים, גם כן זה יהיה פסול. כך סובר רב חיסדא. אבל זריקה אפילו מקצתה, אפילו אם חושב רק חלק מהחבורה היו הרעילים, נמי פסלה. וכי תימא, אם תרצה להקל ולומר, הוא הדין לזריקה דאיכא כולה אורלה לא פסלה, אולי תגיד שגם כשהוא בשעת שחיטה חושב על הזריקה, שהיא תהיה לשם הרעילים, מתי זה יהיה פסול? רק אם הוא חושב שבשעת שחיטה הזריקה תהיה רק לשם הרעילים, רק אז זה יהיה פסול. אולי נאמר, רק אז זה יהיה פסול, אבל אם הוא בשעת שחיטה חושב שהזריקה תהיה גם לשם הרעילים וגם לשם נימולים, אולי זה יהיה כשר. ולא כמו שאמר רב חיסדא. תלמוד לומר, זאת חוקת הפסח. למעט, רק בשחיטה אנחנו מקלים ואומרים, עוד המקצתה, אם יש פה שוחטים קורבן פסח לשם חבורה שמקצתם הרעילים, ורובם כשרים, נימולים, אז לא פסלה. אבל אם בשעת שחיטה הוא חשב שהזריקה תהיה גם לשם הרעילים וגם לשם נימולים, אפילו מקצתה פסלה. נשאלת השאלה, למה? מה כל כך חמור בזריקה? וכי תימא, מה חומרי דזריקה? אתה יודע למה זריקת אדם יותר חמורה משחיטה? זה לא מקבע פיגול, אלא בזריקה. כי בשביל להפוך קורבן לפיגול, צריך שבזריקת אדם לא יהיה מחשבת פסול אחרת. מה הכוונה? מסכת זבחים נאמרה הלכה מאוד מאוד מיוחדת. יש, כשמקריבים קורבן, יש כל מיני סוגי מחשבות או כוונות שפוסלים את הקורבן. הכוונה הכי חמורה זה כשחושבים בשעת הקרבת הקורבן שהיא תאכל חוץ לזמנה. זאת אומרת, קורבן פסח למשל צריך לאכול בליל הסדר, הוא חושב שזה יאכל בחול המועד לדוגמה. מחשבת חוץ לזמנה. הקורבן הזה הוא נפסל על ידי המחשבה הזאת, פסול גם הוא. עכשיו, בפיגול יש הלכה מעניינת. הרי יש ארבע עבודות שמעכבות את הכפרה של הקורבן. שחיטת הקורבן, קבלת הדם בכלי שרת, הולכתו אל המזבח וזריקתו על גבי המזבח. אבל אם שחטו קורבן מתוך מחשבה, תוך אמירה אולי, יש בזה מחלוקת ראשונים, אם צריך לומר את הכוונה או שמספיק שחושבים, אם הוא שוחט קורבן לשם שהוא יאכל אחרי זמנו. אחרי זה, קבלת הדם הוא קיבל לשם שיאכל בזמנו, הולכה לשם שיאכל בזמנו, וגם זריקה היה כדת וכדין לשם שיאכל בזמנו. רק השחיטה הייתה בתוך כוונת פיגול, אז הקורבן הזה הופך באמת להיות פיגול. והוא הופך להיות באמת פיגול. זאת אומרת ששאר העבודות היו מחשבות, לא היו מחשבות של פסול אחרות. זאת אומרת, בתוך הארבע עבודות היה או מחשבות כשרות, או מחשבת פיגול, מחשבת חוץ לזמנו. אבל בפיגול יש חידוש עצום. שאם חלק מהעבודות היה מחשבת חוץ לזמנו, שזה נקרא פיגול, שהוא חשב שזה יחל אחרי זמנו, וחלק מהמחשבות, מהכוונות, היה מחשבות פסול אחרות. כמו למשל שהקורבן יאכל במקום שאסור לו לאכל שם. למשל מחוץ לירושלים. אם הוא שוחט את הקורבן על מנת שהקורבן יאכל מחוץ לירושלים, אז זה מחשבת פסול אחרת. וגם אם המחשבה למשל בשחיטה הייתה לשם שהקורבן יאכל אחרי הזמן, ואז הקורבן היה אמור להפוך להיות פיגול, אבל אם באחת העבודות האחרות, למשל בקבלת אדם, הוא קיבל את אדם לשם שהקורבן יאכל מחוץ לירושלים, אז הקורבן כבר לא יהיה פיגול, הוא יהיה פסול. פיגול זה יותר חמור מפסול. אדם שאוכל כזית מבשר פיגול הוא חייב קראת. האדם שאוכל כזית מבשר פסול הוא לא חייב קראת. אז רואים בפיגול, מה החותמת שהופכת את הקורבן להיות פיגול? אם שחיטה, קבלה, הולכה וזריקה, אם עד זריקת אדם לא הייתה מחשבת פסול אחרת בקורבן, חוץ ממחשבת פיגול, אז הקורבן הופך להיות פיגול. אז רואים שזריקה היא חמורה יותר, ולכן נכון שאם שוחטים קורבן, פסח, גם לשם הרעלים וגם לשם נימולים, הקורבן יהיה כשר, אבל אם בשעת שחיטה הוא חושב שהזריקה תיעשה גם לשם נימולים וגם לשם הרעלים, הקורבן הזה יהיה פסול. עד כאן הסברנו הסבר אחד בוויכוח בין רבא לבין רב חיסדא, שהם נחלקו כששוחטים קורבן, פסח, וחושבים בשעת השחיטה שהזריקה תהיה לשם הרעלים, האם זה יהיה כשר או פסול? לפי דעתו של רבא זה יהיה כשר, ולפי דעתו של רב חיסדא זה יהיה פסול. כאן מגיע רב חיסדא עם קושיה, גם על רבא וגם על רב חיסדא, ולכן מביא הסבר אחר במחלוקת ביניהם. מתקיף לרב אשי, ממאי דהי וכל הראל כולם משמע. גם רבא וגם רב חיסדא הסכימו לבאר את דברי הברייתא, שזה שכתוב וכל הראל, זה אומר שאם שוחטים את הקורבן פסח רק לשם הרעלים, זה יהיה פסול. אבל אם שחטו את הקורבן פסח גם לשם הרעלים וגם לשם נימולים, אז הקורבן הזה יהיה כשר. ואז הם מדייקים מזה שכל זה דווקא נאמר שהוא חשב את זה בשעת שחיטה. אבל בשעת זריקה לא. ככה אמרו גם רבא וגם רב חיסדא. רבא אומר שבשעת זריקה יהיה כשר, ורב חיסדא אמר בשעת זריקה יהיה פסול. מי אמר שזה הכוונה וכל הראל? דילמה, היי וכל הראל, משמע כל דאור לה. יכול להיות שמה שכתוב וכל הראל לא יאכל בו, זה מסבך כביכול את הברייתא של בא ללמוד לגבי אותה משפחה מורחבת שבאה לירושלים ובאים לאכול קורבן פסח ונמנו בחבורה אחת על קורבן פסח, וחלקם הראלים, זה אולי מה שכתוב וכל הראל לא יאכל בו רק הפריע לברייתא להכשיר את הקורבן שלהם. כי וכל הראל לא יאכל בו אולי משמע שאפילו כלשהו, אפילו אם יש פה רק הראל אחד בתוך כל החבורה, ושחטו את הקורבן פסח גם לשמו, כבר הקורבן פסח הזה יהיה פסול. ובשביל לאזן ולהכשיר, הברייתא השתמשה עם המילה זאת, כתב רחמנה זאת, כדי ללמד עד איקה כולה אורלה, לא פסלה, כדי ללמד אותנו שבשביל שהקורבן פסח ששחטו אותו לשם הרעלים יהיה פסול, צריך שיכוונו רק לשם הרעלים בשעת שחיטה. אבל אם כיוונו גם לשם הרעלים וגם לשם פסול, לשם נימולים, אז הקורבן הזה יהיה כשר. והחידוש הוא שזה גם בזריקה אותו דבר. שאם בשעת שחיטה חשבו שהשחיטה תהיה לשם רק הרעלים, זה יהיה פסול. וגם אם בשעת שחיטה חשבו שהזריקת אדם תהיה רק לשם הרעלים, זה גם יהיה פסול אולי, לא שנה בשחיטה ולא שנה בזריקה. אם שחטו רק לשם הרעלים, זה יהיה פסול. אלא אמר רב אשי, אני אבאר את הוויכוח שיש בין רב חיסדא ורבא, אני אבאר לך במה הם נחלקו. והאמת היא שאין שום הבדל בין אם המחשבה בשחיטה הייתה על השחיטה, או שהמחשבה בשחיטה הייתה על הזריקת הדם. בכל מקרה, אם אתה שוחט את הקורבן מתוך כוונה שהשחיטה או הזריקה תהיה רק לשם הרעלים, זה יהיה פסול. אבל אם הכוונה שלך שהשחיטה או הזריקה תהיה גם לשם הרעלים וגם לשם נימולים, זה יהיה כשר. כל הוויכוח הוא, זה לא נאמר במקרה שעליו אנחנו דיברנו, על משפחה מורחבת, כולל כל הבני דודים והדודים שעלו לירושלים, עושים חבורה יחד, וחלקם הרעלים, חלקם נימולים, לא על זה מדובר פה. כי אם באמת מדובר במקרה כזה, ברור, כמו שאמרנו, שהקורבן יהיה כשר עם מקצתם, רק מקצתם הרעלים, ויש פה גם נימולים, אז הקורבן יהיה כשר. הוויכוח פה זה שינוי בעלים, שתי מילים. שינוי בעלים. הביאו קורבן, אחד הביא קורבן ומקריבים את הקורבן לשם מישהו אחר. שזה מחשבה, זה כוונה פוסלת. זה הנושא פה. עכשיו, בעיקרון, כשאני מקבל קורבן של אדם אחד ואני מקריב את זה לשם מישהו אחר, הקורבן פסול. כאן, מכיוון שמדברים פה על ערלים, שהם לא ראויים להתכפר בקורבן, אני לא יכול להביא קורבן פסח בשביל ערל. השאלה היא, האם זה נקרא שינוי בעלים? כשקיבלתי קורבן פסח מראובן, ואני שוחט את הקורבן פסח לשם איזה ערל, האם זה נקרא לשם, האם זה בכלל נקרא שינוי בעלים? האם הוא נקרא האם הוא בכלל מישהו שונה? האם מדברים פה על שני אנשים באותה רמה? כי הרי הערל לא שייך בקורבן פסח. אז אם כן, אפשר לבאר שהקורבן יהיה כשר אם אני חישבתי לשם ערל. זה לא נקרא שינוי בעלים, כי הוא בעצמו לא ראוי להקרבת קורבן פסח. אז זה לא נקרא ששינית את הבעלים, הוא לא עוד בעלים, הוא לא ראוי להתכפר בקורבן הזה. זה מה שמבאר את הגמרא. ובהאיק רק המפלגי, הפסוק הזה הם נחלקו שהוא פסוק שכולל בכלל, בכל דיני הקורבנות, את הפסול של שינוי בעלים. אחד הביא קורבן, אתה שוחט את הקורבן לשם מישהו אחר. הפסוק אומר, ונרצה לא לכפר עליו. עליו דווקא, ולא אם כיוונו בשעת הקרבת הקורבן, ששוחטים את הקורבן, או מקבלים, או מוליכים, או זורקים את הדם על חברו, לשם חברו, זה פוסל. רבא סבר, צריך שחברו, כדי שהזריקה לשם חברו תפסול, צריכה שזה יהיה דום ידידי, שהחברו יהיה כמותו. מה הוא דבר כפרה, כמו הוא, שהוא יכול להתכפר עם הקורבן הזה, עם הקורבן פסח, יכול לרצות בשבילו. אף חברו דבר כפרה. להפוקה אי ערל, זה בא להוציא את אותו ערל שהוא לא נימול, דלאו בר כפרה, הוא לא יכול להקריב קורבן פסח, כי אסור לו לאכול מהקורבן פסח. לכן, זה לא נקרא שינוי בעלים. ואם באו ושחטו קורבן פסח של ראובן לשם שמעון שלא עשה ברית מילה, זה לא נקרא בכלל שינוי בעלים, והקורבן הזה יהיה כשר. כי מי ששינו על שמו הוא לא ראוי בכלל, הוא לא נקרא בעלים אחרים. זה לא שינית פה שום דבר, הוא לא ראוי לקורבן פסח. לעומת זאת, ורב חיסדא בא פה עם חידוש גדול. רב חיסדא סבר את הדין שנקרא הועיל. דבר שיכולים לעשות זה כאילו שהוא נעשה. היי ערל נמי כיוון דבר חיובה הוא, בר כפרה הוא. הערל הזה הרי חייב בקורבן פסח. רק מה? יש לו בעיה שהוא לא יכול למול את עצמו. אבל הוא יהודי, הוא חייב בכל המצוות. הועיל די באי מתקן נפשי. הועיל ואם הוא ירצה, הוא יכול לתקן את עצמו על ידי שהוא יעשה ברית מילה. אמנם שאסור לו לעשות ברית מילה, אולי בגלל שמת הוא אחר מחמת מילה, אבל מבחינתו, הוא זה שהוא ערל, הוא יכול לעשות גם ברית מילה. ואם הוא יעשה ברית מילה, הוא כבר לא יהיה ערל. ואם כן, הוא כן יהיה נחשב אחד שהוא בר כפרה, הוא ראוי לקורבן פסח הזה. אז אם הקריבו קורבן פסח של ראובן, שהוא נימול, הקריבו את זה לשם שמעון, שהוא הראל, הקורבן פסח הזה נפסל בשינוי בעלים, כי שמעון, למרות שהוא כרגע הראל, והוא לא בר כפרה של הקורבן פסח, הוא יכול למול את עצמו, ולהיכנס תחת כנפי השכינה, ולהיות ראוי לקורבן פסח, ואם כן, הוא נקרא גם כן בעלים, והכוונה הזאת כן פוסלת את הקורבן פסח, במחשבת שינוי בעלים, ועד כאן דף סמך א'.